טוב, שבוע שעבר בעצם סיימנו לדבר על מורכבות היחס של הבעל שם טוב לפרנקיסטים. בנקודה הזאת צריך לדייק גם את מה שראינו, הבאנו דברים מהיכל הברכה ומשבחי הבשט. הניסיון בעצם של הבעל שם טוב להעלות או למצוא תיקון לשבתי צבי והנפילה לתהום, והוא רואה על אותו טייבל את אותו האיש ואת שבתי צבי, והוא שומע את יללת השכינה מנהמת ובוכה על התלשות האיבר הזה מהגוף הישראלי. וגם הבאנו דברים של רבי נחמן מתורה כף על הסכנה של דחיקת השעה. ניסינו לטעון שיש בזה איזה רמז למקום של הטענה כנגד הבעל שם טוב שמיהר לשמוע את הצעקה. אבל יכול להיות שבעצם יש משהו לא אקטיבי. כלומר, בינתיים לא נגזר מזה שום דבר, מלבד השמיעה של הקול הזה, שיהודי עובד באלף, גם אם זה תנועה, ברגע שהיא עובדת, זה נוגע לי. כלומר, האחריות ליהודי באשר הוא, הזיהוי של הזיקה שמעבר למעשה. שזה נקודה מאוד משמעותית, הזיהוי של הזיקה שמעבר למעשה. כלומר, מה יש בינינו? שזה בכלל, אני מגלה שזה יותר ויותר מסובך, ככל שהעולם המודרני מתקדם, לדבר על מובנים אליהם. כלומר, יש איזה מובן מאליו, אני יכול לספר לכם מובן מאליו שאצלי הוא מסע ומתן לא פשוט בשנים האחרונות, משפחה מורחבת. כלומר, המקום שבו עושים כל מיני דברים בגלל המשפחה, איזה בת דודה מחדרה מתחתנת. אתה נוסע או לא? אז פעם הייתי ממש מקדש עצמי במותר לי, והייתי אומר, נו, בדודה. עכשיו אני אומר, נו, בדודה ולא נוסע. עכשיו, אולי זה גם קשור לתחנה של בחיים, אבל לא, איזה מובן מאליו, פוחת. בסדר. המשפחה זה לא העוגן, המשפחה מורחבת. זה לא הדבר... עכשיו, אפשר לתת סימן, אם אני מזהה אותה ברחוב, אז אולי כן, יש סיבה, בסדר, אנחנו מדברים על מישהו שלא בטוח שאנחנו מזהה אותה ברחוב. אבל, אז מה אם היה לנו אותה סבא, אותו סבא רבא, וכן על זה הדרך. אבל התפיסה שבעצם הבעל שם טוב שומע את יללת השכינה צועקת על האיבר הזה שנשמט מהגוף הישראלי, מייצר את כל עם ישראל כמשפחה קרובה. שבעצם במובן מאליו של המשפחה זה זה שאני לא שואל את השאלה למה? יש פה מרחב שהוא מעבר ללמה, זה הכוח היחיד שיש לו, אין לו שום כוח יתר על זה. זה לא בהכרח אנשים שמה שמעסיק אותי מעסיק אותם, לרוב זה הפוך. זה לא בהכרח אנשים שאנחנו רואים את העולם באותה תפיסה, אנחנו לא חברים, כן? אלא יש פה משהו שהוא הדבר עצמו שכוחו מגיע דווקא כי אני לא נותן לעצמי דין וחשבון עליו. למה? מה המשמעות? כן, יש פה איזו אהבה שחורגת. זה אגב מאוד מסובך, כי אתה אומר, אוקיי, יש מרחב בתוך העולם הערבי של אינטרסים ואינטריגות, של הכל יודעים, קלה למה נכנסת לחופה, יש מרחב שהוא מעבר לסיבה. אני אוהב אותך כי אני אוהב אותך. אוקיי, אבל למה? עכשיו, מצד אחד, כל עוד אני שבוי בלמה, אני שבוי במרחב שהוא חיצוני להתרחשות. ואני לא יודע איך לקפוץ אל הבפנים. אל המרחב שבו אין שאלה למה.
הלמה מייצרת את החוץ.
נכון, זה שאלה. רגע, אולי אנחנו ביחד, אולי לא. אולי אנחנו צריכים להיות ביחד. מה לי ולך? כלומר, זה שהבעל שם טוב מספר את הסיפור של עם ישראל כמשפחה, במובן מסוים הוא שומט את היחסים האחרים. מה בעצם מייצר, מה היה לפני זה? היה משפחה בקריסה, היה משפחה בטראומה, היה משפחה שהבינה שכדי לשרוד, כדאי לזכור דירה ולא לגור עם ההורים, שגם ההורים הבינו שזה טוב לילד, וגם הילד הבין שזה טוב להורים. הרבה פעמים אני אגיד לכם קצת מהמקום שאני כבר שומע, ההורים מתבחינים, לא רק ילדים. גם ההורים באיזשהו שלב לא יכולים לסבול שהילד בן 30 גר אצלם בבית. עכשיו, במובן מסוים, כדי לשרוד, גם ההורה אומר לעצמו וגם הילד, אנחנו חייבים לעשות פה איזה פיצול. זה מה שקורה אחרי השבתאות. כלומר, אנחנו נלך על ניתוק, על הפרדה, וזה עדיף. בוא נפסיק עם כל המוטיבציה, הדביקה של ביחד, ואז זה יעבוד והכל יסתדר ויהיה נחמד. עזוב אותך. תפסיק עם כל מאמצי הגישור והדיבור והיחסי יהודים ערבים, חילונים נפגשים חרדים. זה לא עובד. תהיה אתה עד הסוף. אין הרמוניה. כן, ככה רב שגר הסביר את הבדל בין רב נחמן לרב קוק. פשט עד הסוף. תהיה אתה, אחי אתה. ואז זה יעבוד. אני אומר, היום זה אפילו נתמך באוילם. אנחנו נהנים שיש לנו בימאית קולנוע שלא רואים לה שום שערה. זה הדבר, נכון? היא עוברת את הקיר, ממלאת את החלל, בלי שום שערה. הכל פנימי, כל השערות פנימי. כלומר, המקום הזה שיש איזה הנאה דווקא, כלומר, אנחנו כל כך מנותקים שאנחנו מצליחים להתחבר. כן, ככה רב עמיטל סיפר שהוא פגש בחופה את הרב שח. אתם יודעים ששניהם היו משפחה של רבי ישראל זלמן. רב עמיטל ניסה לנכדת רבי ישראל זלמן מלצר, והרב שח לאחיינית, משהו כזה. והם לימדו ביחד בשיבת הדרום. פעם באיזה חופה, הרב שח אמר לרב עמיטל, אוי, יהודה ליהודה ל... אנחנו כל כך רחוקים שאין לנו אפילו על מה לריב. מי שיודע, אצל הרב שח, שלא היה לו על מה לריב, אז זה באמת הביע ריחוק. והתנועה הפשוטה אחרי השבתאות, זה היברו נוסק להשם. תן לי אבנה וחכמיה, בואו נעבוד פה הגדר הדקורטיבית שהרב שגר דיבר אחרי המון האלף. לא, זה לפני ההתנתקות, אחרי המונה זה לא ניצחנו בהמונה. המקום של דווקא התכנסות פנימה היא זו שתוליד פריון ומפגש אמיתי ולא מפגש מעולד של אוהלי הידברות אנמים. ופתאום, שהבעל שם טוב תופס את השבתאי, את הפרנקיסטים כמרחב שהוא עדיין בתוך השפה או בתוך המשפחה, הוא מייצר משהו שהוא מתוך עצמו. כלומר, למה? למה זה חשוב? מה זה נותן לי? לנסוע לחתונה של הבדודה בחדרה. באותו רגע ששאלתי את השאלה הזאת, אני כבר לא אסע. כן, המקום הזה שזהו, זה מה שאני עושה, ואין שום סיבה נראית לעין, ואין שום משמעות לנסיעה הזאת. זה. נכון? כלומר, אני לא מייצר מסירות נפש. זה מה שסיפרתי שבוע שעבר, על וורט יפה של משה פיינשטיין, על שתי משפחות שהיו, אחת יצאו לבנים שממשיכים מסורת האבות ואחת לא, ומשה פיינשטיין אמר שזאת שיצאו לבנים שלא ממשיכים את ההורים, זה כי היה שם מסירות נפש. אמרו לו, מה הפשט? הוא אמר, מסירות נפש זה מאומץ, זה לא דבר שאנחנו שאפשר ככה לחנך. כן, זה קצת כמו ראיתי וורט חד מאוד שלי, הוא הפך את החיים. אני מקדיש אותו תלכו איתו, זה לדעתי שווה כל מה שבאתם היום לפה רק בשבילו. שאחד מהחסידי סלונים שאל את הרבי הקודם, איך מחנכים לתפילה? אז אמר לו, איך אתה מחנך? זה תמיד מאמת בנקודות מאוד מאוד לא פשוטות. אדם ששואלים אותו, איך הוא רוצה לחנך לתפילה? אז לפני שיש ידים, הוא אומר, לא, שיהיה חופש, והם יגיעו לזה לבד, וזה, אחר כך זה נהיה מסובך. אז הוא אמר, אני מאיר לו. שהוא לא מחזיק ראש עם החזן, אני מאיר לו, אני נותן לו איזה נוק כזה. אז הוא אמר, אז שהילד שלך יהיה גדול, זה מה שהוא ידע לעשות. לנכד זה מה שהוא ידע לעשות, לתת לו נו כזה. אבל אם הוא יראה אותך מתפלל, יש סיכוי שהוא יתפלל. בסדר? זה, מנעתי פה עשרות אלפי מריבות כל שבת, בכל מיני מחוזות בעולם היהודי. לא הגעת לתפילה. לא, בצבא, אין לי כוח לקום. נו, עכשיו אתה... סיימת צבא, אין לך סיבה. כל מה שאבא רוצה שהילד יסיים צבא, שהוא יחזור להתפלל לו, שיגיע איתו ברבע לשמונה, אבל הוא לא מגיע. הוא כאילו עושה לו דווקא, דווקא. אין להגיע לפני קריאה בתורה, אין. יום אחד האבא עושה טריק, הוא לא מגלה לילד שדחו את התפילה למאוחר, 8:30, ואז הוא אומר, טיק, הוא יגיע לי בדיוק להודו. הוא גם מגיע לקריאה בתורה. יש לו חיישנים. והתפיסה הזאת של הבעל שם טוב, היא תוליד הרבה מאוד נגזרות לאורך כל התנועה החסידית. התפיסה המשפחתית הזאת. כלומר, אנחנו בעצם ממוססים את התפיסה שיש פה מערכת שמוכנה לתת לעצמה סיבות להתנהלות שלה, ומייצרים מערכת נטולת סיבתיות. שיש לזה המון כוח, שיש לזה מנגנונים שונים, קורדינטות שונות מהקורדינטות הרגילות בתוך התנהלות, נגיד, עסקית. כלומר, אני יכול גם לבקש, שזה מעניין מאוד על ההבדל בין יחסים משפחתיים ליחסים, יחסי עבודה. מה בוס, מה הוא תובע מהעובד שלו? הוא תובע בעצם שהוא יהיה 100%. זה 100%. נזרע בשעת זריעה, יחרוש בשעת חרישה. במשפחה יש מרחב שאני יכול לתבוע מהזולת מה שאני לא יכול לתבוע מעצמי. וודאי שאני יכול לתבוע ממנו משהו שאני לא יכול להסביר לו. בסדר? עוד פעם? כן? עכשיו, איך אתה יכול לתבוע את זה ממני? איך אתה יכול לתבוע שאני רגיש אליך יותר ממה שאתה רגיש לעצמך? שאתה תהיה רגיש לרגישות שלי שאני אפילו לא יודע להסביר אותה. אני יודע שפגעת בי רק אחרי שפגעת בי, אני לא יודע מה אעשה טוב, רק אני יודע לדבר בסור מרע. כלומר, יש פה מרחב שהוא מעבר לשפה. בעל שם טוב הולך אליו. זה מבחינתו הגילוי. כלומר, זה שהתנועה הפרנקיסטית והתנועה השבתאית נשמטו מכרם בית ישראל, זה אומר שמה? שלא הצלחנו לייצר פה את עם ישראל כמערכת אחת. יש פה מערכת, מה? שהיא מעבר לשפה. לכן לא יכולה להיווצר שפה חסידית. כי אנחנו מדברים על הדבר שהוא מעבר לשפה.
אם הייתה שפה כזאת, הם לא היו נשמטים?
אוקיי. מבחינת הבעל שם טוב זה סוג של איזה... איך נגיד?
כאילו, ההיפרדות הזאת, זה... כאילו, יש מחירים לזה שאתה ממשיך להשאיר את זה בתוך,
נכון,
בתוך המשפחה.
הוא גם לא אמר שהוא משאיר את זה בתוך המשפחה, צריך דייק. הוא לא אמר אני משאיר, הוא אמר שהוא שומע את ההיללה. עכשיו אני רוצה להביא בעצם, המקור החסידי היחיד שמצאתי, איך הבשט מגיב אחרי. לא, כל עוד האיבר מחובר, אפשר לעשות משהו. איך הוא מגיב אחרי, זה תנועה אחרת לגמרי מה שראינו עד עכשיו. זה בשם רב מאיר מפרמישלן. הוא עובד כסוחר, והוא אחד מהמקורבים והתלמידים של הבעל שם טוב. הוא מופיע ככה, ששמע מפי רבנו הקדוש רב מאיר מפרמישלן, שבימי הבשט, הקדוש, כאשר נתפשטה הקד של הפרנקיסטים שם רשעים מרכב, אחרי שהמירו עצמם בחה, הבשט זיהה על איבר שנחתך, ששוב אין לו תקנה, כי הלכו מדחי אל דחי ונעשו צוררי ישראל והסבו צרות גדולות לישראל. בסדר, פה יש את הבכי על ה... יש לכם דפים? אתם... יש פה דפים. אוקיי, עד פה בגדול זה דומה לשבחי הבשט ולדברים שרבי יצחק אייזיק ספרין מקומרנה מלמד אותנו. שלב הבא. אז בא הבשט הקדוש לפרמישלן לטקס עצה עם רבנו מאיר הגדול איך לבערה מהעולם. פתאום רואים אקטיביות בעל שם טובית, חסידית, זה הזמן לגמור אותם.
אבל גם עוד דבר שאומר שאין להם תקנה.
שאין להם תקנה. ששוב אין להם תקנה, כלומר, אחרי שהוא נחתך, אין לו תקנה. אי אפשר, זה לא, אי אפשר להחזיר את זה. זה לא עוד רגע, בסיבוב הבא הם חוזרים אלינו ואנחנו אליהם ויהיה חיבוקים. התפיסה הזאת שיש דברים בחיים שהם על חזור. יפה, יפה. כלומר, יש איזו נקודת המרה שכל עוד היא לא מתרחשת הוא בוכה, הוא שומע הללה, אבל ההבנה שהם נעשו צוררי ישראל וסבו צרות גדולות לישראל, כלומר, זה מישהו מהמשפחה שמאיים על המשפחה, צרות גדולות לישראל, מביא את הבעל שם טוב לרצון לבאר אותה מהעולם. כלומר, נכון? זה מפתיע.
אין פה את הקטע להיללה, נכון?
ההיללה הזה הבאנו לשבוע שעבר, גם מאחל הברכה וגם משבחי הבשט. אפשר לחזור לזה אם אתם רוצים.
אוקיי, אפשר לשמוע, בקשר להערה שלך, שאת ההיללה אפשר לשמוע, זאת אומרת, גם על זה שהאיבר נחתך יש שם יללה.
אני מסכים, יש יללה, אבל הוא לא...
זה הכאב, בזה שמשהו כאילו נחתך, אבל הוא שלם עם ה...
כן, אבל פה הוא הולך לשני צעדים קדימה, בעל שם טוב בא לפרמישלן כדי לדון, הוא אומר מפרמישלן, איך לבאר אותה מהעולם. זה כבר כאילו, וואלה, אקטיבי. כן, זה רדיו קול ברמה. נותנים את הנשמה פה, זה, הוא בא להתרסק עליהם, זה לא, אתה יודע, החמימות הדתית הלאומית, זה יאללה. כן, אז שהמראיינת שואלת שם בהמונה, רגע, איזה מאבק יהיה? אקטיבי, נכון? עכשיו היא אומרת לו, יהיה מכות, לא, אנחנו לא מרימים ידיים. לא, פה הוא בא להרים ידיים. הוא בא לבאר אותה מהעולם, זה לא פוליטיקלי קורקט, זה לא עובד בשום רדיו זה. אבל רבנו מאיר הגדול לא היה אז בביתו בפרמישלן, כי היה מלמד אצל המקובל האלוהי, רב שבתאי מרשקוב, יש ישיבת מקובלים ברשקוב, של רב שבתאי, מי שמכיר סידור רב שבתאי, שהחסידים מתפללים מסידור רב שבתאי מרשקוב. שני סידורים, או רב יעקב קופל ממזריץ, או רב שבתאי מרשקוב. ונסע רבי שטר הקדוש לרשקוב, מצא שם אותם וסיפר להם כל העלילות והצרות שמסיבים הפרנקיסטין, אשר אין עצה אחרת, כי אין לבערם כולה בפעם אחת מהעולם. האיבר הזה שהיה חלק מאיתנו, עכשיו רק עושה צרות, ואני מסכים, זה, צריך לדייק את זה, זה לא דומה למה שראינו שבוע שעבר, כן, בהיכל הברכה. נכון, שאמרנו, אף על פי כן הבשט ראה בית עליות נשמתו למעלה שהשכינה מייללת עליהם והתרעמה ואמרה שכל זמן שאיבר דבוק מעט אולי יש תקווה וכעת נחתך לגמרי. זהו, זה נחתך, זה הזמן לאבד מהעולם את כל הפרנקיסטים הללו. מה אתם אומרים? על השינוי על התפנית, כן? זה כבר ראש אחר לגמרי. החליטו שלזה נצרח הסכמת והשתתפו שני צדיקי הדור, הם הרב הקדוש רב הרש פוטקר, אחי רבינו מאיר הגדול, והצדיק הנסתר, רבי מוישה פשטישק, שהיה רואה בהמות של בעלי בתים בשכר מועט. זה מה שהיה תפקידו בכוח, הוא רואה בהמות וגם לא מאוד מפותח מבחינה פיננסית. הכי נמוך, הבייביסיטר הכי נמוך בשכונה. מה זה אומר שהיא פחות משקיעה בייביסיטר? הוא בשכר מועט, הרב מוישה. אז הלכו אל הנהר, תשבו איזה יופי של תיאור, איזה ויז'ן, וישבו על רפסודות של קורות ששטו על גבי המים, ושם במקום טהרה התחילו בכוונות וייחודים כדרכם בקודש להכניע רשע ולבאר הטומאה מהארץ. הם כבר מתחילים את התהליך. עכשיו תראו מה הולך. אולם שם ברשקוב היה כומר אחד שהיה מחשף גדול והרגיש שהתחברו עצמם אנשי קודש ללחום נגד כוחות הטומאה ולמגר אותה. מיד הניח שם אש והתחילה שריפה גדולה. הוא נתבהל לצדיק רב מוישה בפחדו על הבהמות שנמסרו לידיו לשמירה והלך להצילם, ואמר רבי שטר הקדוש כי נתפרדה החבילה אחרי שהצדיק רב מוישה הרואה איננו איתם. עכשיו תנו לי קצת, תגידו משהו על הסיפור הפנטסטי הזה. איך בסוף הכל לא מצליח בגלל הכומר, הבישוף, אה?
בגלל הבהמות
של ההוא של השכר מועט, רב מוישה. מה קורה? מה זה?
היה שם עושים כזה משפט בסוף, שאכן
הבעל שם
טוב
הבין
ש...
אז
זה לא כתוב.
זה לא כתוב. מה הולך פה? ברוך אתה.
הסיפור כאילו
בעבירות עבוד
יותר
חפה,
הם עוד יותר אחוז.
שמה?
אם מציל אותם הכל.
רשמי. ואז הוא בעצם מהצד שלהם. והבהמות. נכון? כאילו, הקומר והבהמות של רב מוישה. אבל מה, עם מה אנחנו... והאש. האש. עם מה אנחנו יוצאים? מה הסיפור הזה אומר לנו? שבסופו של דבר, מה היה להוכיח? הבש לא צדק. נכון? כלומר, בוא נגיד ככה.
מה הוא צדק?
בוא נגיד ככה. התחלה אמרנו, טוב, הפשט זה כמו רב חיים כהן רפפורט וכל אלה שקראו להדיח את הפרנקיסטים מהכרם בית ישראל. טוב, השלב הבא, הבעל שם טוב לא מוכן לזה, כלומר, הבעל שם טוב מציע אנטיתזה לתפיסה הרגילה של הרבנים באותו זמן. ואז באיזשהו שלב הוא מיישר קו, נכון? הוא רואה מה קורה לחינוך המעורב בתנועת בני עקיבא, והוא מחליט, אין ברירה ואין עצה ואין תבונה, הוא הולך לאריאל, חותך, כותב מאמר בזרעים, אתם איבדתם את הצפון, שאנחנו מקדישים את זה לשבת ארגון שהייתה ושתהיה, ואנחנו הולכים לאריאל, קובע שבת בהר ברכה. עכשיו מה? בסוף זה לא עובד לו. עד שהוא כאילו נהיה ככה רב, שצועק וחותם על עצומות, והיו לו תהיה, ונמסור את הנפש על יהודה ושומרון. טוב, זה לא עובד. כלומר, זה שזה לא עבד והתפרדה החבילה בגלל הבהמות, בגלל המחשב. זה אומר שמישהו אחר משמר את הבעל שם טוב, גם שהבעל שם טוב נהיה מתנגד. נהיה מיישר קו עם כולם. המציאות לא נותנת.
הוא לא יודע להיות מיישר קו עם כולם. הוא לוקח רואה בהמות.
צדיק נסתר.
אפילו לא יודע להיות...
צדיק נסתר. כן, אבל הוא... זה הצדיק שלו, בסדר? זה
אומר, אבל לדפקים אין צדיק. הוא הולך לעשות את טקס עם רואה בהמות ועוד
מישהו. איך אומרים? הוא יודע לעבוד בכלים שלו. לא, אבל התנועה...
זה לא עובד, כי אי אפשר ככה. אי אפשר לחלוט את הפוליטיסטים על ידי רואה בהמות.
לא, אבל הוא תופס אותו כצדיק נסתר. כרב מג. הוא רץ על הבהמות. זה פשוט גאונות לספר את הסיפור הזה, תדעו לכם. אני אקרא
אותך רגע למה שאומר הבעל שם טוב בסוף, כי נתפרדה חבילה. איזה חבילה נתפרדה?
הפשט?
הפשט זה רבו שבר הרבה...
כן, הצדיקים על הנער.
אבל גם פה זה שנתפרדה חבילה, זה הפרנקסיסטים.
כן, אבל... ויחד עם זה, שהוא רוצה לשרוף ולחלות אותם, לא נותנים לו.
לא יודע, זה... זה מי שנפרדה
חבילה. אז למה זה נוגע לו?
מה?
יש פה, הוא מנסה לאחוז לכם למשתקת אותם. צד אחד, הוא רוצה לשרוף אותם, נכון? הוא רוצה לבאר אותם מהעולם. למה? כי הם עושים לנו צרות, הם לא חלק מאיתנו. נכון? אז ברור מאליו שלגיטימי להיאבק בהם. צד שני, שהוא מנסה, זה לא עובד לו. זה לא עובד. במוישה הזה, יש את האש הזה, נו, עכשיו...
יש את הקבלה, וזה שהוא רואה כאילו את הבהמות, את התפקיד שלו, ברגע שיש אש, זה מאוד פשוט, פשוט אכפת לו מהבהמות, זה הדבר הכי פשוט בעולם. יש לו אחריות, אכפת לו מהבהמות, אז הוא רץ להציל אותם.
ואתה לוחסת... יפה.
אני לא רוצה לחלות אותם בעצם, אני רואה פתאום את האש, אני לא רוצה.
אז על הבהמות אתה חס, ועל אלו ש... כן, ננבי העיר הגדולה, אתה לא חס, אה? אז יפה מאוד מה שאתה אומר. כלומר, יש פה איזה לימוד, שהוא מבעיר אש, ועדיין אני מרחם על הבהמות. איך אתה לא יכול לרחם עליהם? איך אתה יכול ככה לשרוף אותם? אני אומר, זה אמביוולנטי מאוד, כי אתה רואה שהבעל שם טוב מבין, מה?
מציל אותם כי הביאו לו אותם
לשני חייו. אז אתה בריסקר, אתה אומר חושן משפט, הוא מחויב, או כן, שכיר יום, הוא שומר שכר.
גם הוא שומר, לא?
אגב, זה חקירה, אם הוא באמת מקבל כל כך מעט, אולי הוא בגדר שומר חינם. אלא מה, אומרים עדיין הוא מקבל שכר, הוא שומר שכר, הוא מחויב. מה אתה אומר? טוב, אז פה... למסור את הנפש. אבל זה לא שלו. אז זה בית שלך. זה שלך? לא בית של אחרים?
לא אין לך.
אה? אתה רואה שהוא עשה את החילוק הזה?
שהם בעצם
הצילו
את עצמם, בגלל שאם הם היו יכולים לגמור את המהלך הזה, המהלך הזה היה יכול לקרות נגדם, עם המתנגדים.
יפה. כלומר, את אומרת, יש פה איזה קרמה, שאתה צריך לבדוק מתי אתה מפעיל אותה. זה קצת כמו אנחנו רואים שיש כמה ניסיונות של רבס לעשות כנסייה גדולה, ולעשות איזה בייסדין כזה, למשל, סביב נפוליאון והצאר הרוסי, כל מיני ניסיונות בעצם להשתמש, הייתי אומר, במשהו שמעבר לעולם הזה כדי להציל. וזה לא עובד. זה לא עובד. זה תמיד מה שנשאר זה אהבה אמינה. זה כמו בפשיסחה שהשמחה בונם אמר, שרצה לכתוב ספר ויהיה בו את כל האדם ויהיה גודלו כגודל כף יד. אני הסקתי את עצמי המון מה הוא היה כותב בספר הזה. ואז הוא מסיים, כמובן, ונמניתי וגמרתי שלא לכתוב. במובן מסוים, כל הספר הזה זה, זה עכשיו מה שאמרנו. רציתי לכתוב ספר שיהיה גודלו כגודל כף יד, ונמניתי וגמרתי שלא לכתוב, זה הספר כגודל כתב יד. הלא לכתוב זה הספר. ובעצם הרצון של הבעל שם טוב לחלות אותם, מצד שני ההבנה ש... קורא הדורות מראש, שהשכינה עומד למרות שהם עושים צרות, אנחנו לא מחלים אותם. איך זה ישפיע על העולם החסידי? כן, יש המון המון נקודות שגם אדם בביוגרפיה שלו את עצמו יכול להסתכל ולשאול את עצמו מה היה קורה אילו בנקודת זמן מסוימת, בדלת אחת שנפתחה, באמת הייתי נכנס. בסוף לא נכנסתי. נגיד, במקום של בעל שם טוב זה מעסיק אותי, האם הבעל שם טוב, מה היה קורה אם הוא היה עולה לארץ? כן, יש אסופה שנקראת, ראיתי שאסף קורא את זה, החיים כגעגוע. ראית? עכשיו הבעל מחבר הזה הולך להוציא אסופה לבעל שם טוב, סיפורי הבשט. ועבדכם כתב מאמר על מה קורה אם הבעל שם טוב היה עולה לארץ ישראל. פתאום זה נורא תפס אותי, כי בנקודת טיימינג נורא נורא קטנה ומסוימת, הכל היה משתנה. ובאים הגזלנים ומציעים לו לעלות איתם לארץ, והם מתחילים לעלות, סיפור נורא יפה שמופיע בשפחי הבשט, ובאיזשהו שלב מגיעים למנהרה וצריך לאחוז בדף ויתד כדי ללכת, ויש שם מקום המים הרעים, והבעל שם טוב אומר, אני חוזר. למה? כי היה שם חרב עלה את המתהפכת. הגזלנים אומרים לו, בוא, וזה, אנחנו גם זוכרים את ההבדל שהרמב״ם עושה בין גנב לגזלן, שגנב זה, מה לעשות, אחד נתקע, אז הוא גונב. גזלן זה מקצוע, יש פרסטיז'ה, אתה יכול להתקשר, 1-4-4, אתה מזמין והוא עושה. בסופו של דבר, מי מוליך לארץ ישראל? זה הגזלנים. אין דרך אחרת. אין דרך אחרת, רבי ישראל, מי שרוצה שמשיח יבוא, איך שהייתי בבורו פארק, אז דיברתי עם חסיד בובוב, כן, הסבא של... הסבא רבא שלי היה משמש של הבניין ציון, הרבא מבובו, שיש לנו את הניגונים הגדולים ממנו. המקדש מלך, ויש גם באשת חיל, אשת חיל מימצא ורח, זה הכל שלו. כן, יש לו הרבה מאוד ניגונים יפים. אז שאלתי אותו, תגיד, אתה לא רוצה להיות בארץ ישראל? אז הוא אומר שמשיח יבוא. פה יש לנו כל כך הרבה כסף, תאמין לי, אנחנו נגיע לפניך, אז מה אם אתם בירושלים שם? כל כך הרבה כסף אנחנו עושים פה בבורו פארק, אנחנו נגיע לפניך, תסמוך עלינו. עכשיו, מה היה קורה במובן מסוים, אם הבשט בנקודת זמן הזאת היה עולה לארץ? הכל היה שונה. מה היה קורה אם הייתי אומר לה כן ולא לא? אם היא הייתה אומרת לי כן ולא לא? אם היינו אומרים לא ולא כן, לא משנה, כל אחד בקונסטלציה.
אבל איך הבעל שם טוב, כאילו, בעצם יש פה המניעה, זה על ידי הכומר הרשע.
נכון.
שעושה עניין כנגדו.
נכון.
אז מה מביא את הבעל שם טוב לקרוא את זה כעניין מהשמיים?
אוקיי, זה גם הכרעה. כלומר, למה אני מייחס...
כאילו, מה זה מניעה שצריך להתגבר עליה, ומה זה מנעוני מהשמיים?
אבל אתה לא מופיע מסכנה של הבעל שם טוב, זה לא מופיע.
פרדה, חבילה.
הוא התבאס על זה, הוא גם אמר, למדתי מכאן
שהאבן
מחובר עדיין, לא?
הוא לא כתב את זה. התודעה שלו זה שבאמת נתפרדה החבילה, זה אנחנו כן...
למה? נתפרדה החבילה מתכוון לחבילה של הצדיקים פה, זה ברור, אחרי שהצדיק
יבוא
שערוע,
הם
לא איתנו.
לא, אני אומר, מה ששר ניסה ללמד אותנו זה ש... כנראה לא הסכימו על זה מהשמיים. בסדר, יש פה איזה... כן. איך אתם מבינים? נביא, מה אתה מבין?
לא, אני רציתי לומר שאני קצת איבדתי את חוט הדיון ואת מה מנסים לומר פה ואני צריך...
אה, זה כל זה היה... כל זה היה שלא הייתם, אה? מה שאנחנו עושים עכשיו זה אנחנו מנסים לסגור את נושא הבעל שם טוב והפרנקיסטים, מתחילים משהו חדש. הנה, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, אמור רז"ל, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. בסדר, אנחנו עכשיו נכנסים לנושא שלשמו התכנסנו, כל זה היה אמור להיות רק כשהייתם בענייני הצבא וזה, אז פה למדנו להצלחתכם. הנושא שנובע מהנושא הזה, איך אדם מתמודד עם רוע, שהוא נפגש עם רוע בעולם. בסדר, אני חושב שאפשר לקרוך את הנושאים, איך אתה מתמודד בעצם עם רוע חיצוני, עם מרחב כזה של... של עוול. ופה הבאתי כמה תורות בהקשר הזה. תורה ראשונה ממאור עיניים. כי יש 60 ריבו אותיות וכנגדן 60 ריבו שורשי נשמות, אף שיש בישראל כהנה וכהנה, על כל פנים העיקר הם 60 ריבו שורשים. כל אחד מישראל יש לו עוד בתורה, ואורייתא וקודשא בריך הוא חד, והוא חלק אלוה שבקרב האדם הוא ממש אותו האות שמשם שורש נשמתו. והאות משפיע על האדם שפע וחיות, הקדושה, וצריך להידע כי האות שורה בפי האדם, וכל אות כלול מכל התורה. נמצא שכל התורה בפי האדם. כי הלא ספר תורה שחסר מנהות אחת פסולה, ולא נחשבת לתורה מטעם זה, כי כל עוד חשוב תורה, להצטרף כולם יחד. כלומר, לכל אחד יש את האות שלו בתורה, ואתה צריך להיות על האות שלך, כי אחרת אתה פוסל את כל הספר. אם אתה לא מביא את התורה שלך, את המבשרית, את הבשורה שלך, שממנה נחזה את האלוק, הספר כולו פסול.
מה זה כי האות שורה בפי האדם?
האות הזאת, הגילוי של התורה הזה נמצא בפה של האדם, כן? ואם הוא הפסיק ללמוד את התורה שלו, כן? את התורה שלו, בעצם הספר תורה יהיה פסול. עכשיו, זה תנועה הפוכה, זה לא אומר לך, כן, רב ברוך בר כותב בברכת שמואל, שחייב אדם לדעת את כל התורה ואין אות שלא בא אליה. וכן מחויב שיהיו כל ילדיו יודעים כל אותיות התורה, וכן נכדיו, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו. יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. אדם מחויב בידיעת כל התורה כולה. פה אתה חייב באות שלך בתורה. תפיסה אחרת לגמרי, מה זה תורה? ולהפך, אם אתה תעזוב את האות שלך, תעסוק באותיות אחרות, כל הספר פסול כי שמעת את האות שלך מהספר הכללי. וכל עבודת השם הכל בזה שצריך אדם לקרב לשורשו, או לקרב לשורשו, היינו התורה שהיא קומה שלמה, תרי"ג מצוות. ואדם כלול גם כן רמ"ח איברים שעשה גידים כנודע, וכמו שאם חסר עוד אחת מן הספר תורה אינה בשלמות. לכך אמרו חז"ל, כל המאבד נפש אחת מישראל כאילו מאבד עולם מלא, וההפך, כל המקיים וכולי כאילו קיים עולם מלא ואבן. שוב, אין לי איזה מערכת שאני צריך לסיים, לדעת הכל. אני צריך לדעת את האות שלי בתורה, את החידוש שלי בתורה. את ה... בסדר? ופתאום אני מפרז את כל המוטיבציה להספקים. להרוויח מכל צד. לא, זה מה שאני עוסק בלימוד התורה. עכשיו, הסוגיה הזאת של... שעולה פה, והיא עולה גם הרבה מאוד בדורות הראשונים בחסידות, האם בעצם אנחנו רוצים שאדם ילמד את כל התורה, או שאנחנו חוששים מזה? כלומר, אנחנו חוששים מריבוי העיסוק בתורה. זו סוגיה שמאוד מעסיקה בראשית החסידות. למה? כי בעצם החסידים תפסו שיש משהו בלימוד שיש איתו גם סכנה. כלומר, סכנה של... משהו שמשכיח אותי מהדבר עצמו. מרוב מילים אני אמור, אני יכול לאבד את הדברים ש שלשמה מתכנסנו. והסכנה היא בעיסוק רב מדי בתורה, זה שאני אשכח את מי שנותן את התורה. ולכן אנחנו נראה ממש בתחילת דורות חסידים שאומרים שעדיף ללמוד מעט תורה. כלומר, תעסוק מעט בתורה, אל תסחף, תהיה בזה, אל תיכנס לאיזה טירוף, כי אז הטירוף הזה זה שכחת התורה, אתה צריך להיות בדבר עצמו. ומצד שני אנחנו רואים גם הרבה מאוד התנגדות. הנה עכשיו אני אביא את זה. אומר רב פנחס מקוריץ, בדור הזה אין עוסקים בתורה כבימים ראשונים, כי עתה נתפשט יראה גדולה בין העולם, ובימים ראשונים לא הייתה יראה כל כך, לפיכך היו עוסקים בתורה. ועוד הוא אומר, יש קצת מקומות שלומדים, שם אין יראה. כלומר, ללמוד תורה בעצם מייצר מציאות של חוסר ביראת שמיים. בסדר, אתם מחזיקים חזק?
פעם לא היה יראה?
פעם לא היה יראה, היו צריכים ללמוד.
המגיד בדיוק הפוך מזה.
שנייה. שנייה. גם אנחנו מוצאים דברים שאומר מאיר מפרמישלן, אפרופו שלמדנו עכשיו, שלא ללמוד, שלא להרבות בלימוד מאוד. כי מה החשש? אתה תשכח את הקדוש ברוך הוא. עכשיו אני רוצה לעשות איזו קפיצה 100 שנה קודם. 100 שנה לאחר מכן, רבי יצחק אייזיק ספרין מקומרנה מתקומם כנגד הטענות האלה של ראשונה החסידות, ואומר מה פתאום? ואיזה ליצון הדפיס דברים של הבל כנגד מה שקראנו עכשיו. זה אני שגיליתי את זה ממש, גם שסוף שחוזרים להשתמש במילה ליצון עם וב בין הצדיק לנון, והיכולת שלו להגיד זה לא היה, זה כתוב, הוא רואה את זה בספר, הוא אומר מה פתאום. ואיזה ליצון הדפיס דברים של הבל, אוי לאוזניים שכך שומעות, נשבע אני בחיי העולם שלא יצאו דברים כאלו מפי הקדוש רב פנחס, שהיה תמיד אפוטרופוס לאורייתא. הוא מזהיר ללמוד תורה לשמה, כידוע לנו הנהגתו מתלמידיו ששימשו לפניו, ודי בזה עזרה לאוהבי. זה הוא כותב בספר נתיב מצוותיך, שכותב על המצוות. זאת אומרת, אנחנו רואים 100 שנה אחרי רב פנחס מקוריץ ורב מאיר מפרמישלן והבעל שם טוב, את המאבק על האם באמת הלימוד צורר את היראה, את עבודת השם, את הכרת הנוכח, את הדבקות, הקדושה או לא. אבל בראשית החסידות יש חשש מהלימוד. יש חשש שהעודפות של הלימוד תביא בעצם לשכחה. ואנחנו רואים גם בנודע ביהודה, שהנודע ביהודה מתקיף את החסידים ואומר, עזבתם את התורה, מה הוא מתקיף אותם? הוא אומר, בדורנו הזה כי עזבו את תורת השם, מקור מים חיים, שני התלמודים, בבלי וירושלמי, כבר לא לומדים, למה? זה לא העוד שלי בתורה. תראה איזה פתרון טוב לכל סטלן בישיבה, כל שיעור א', איפה אתה אחינו? הגעת לישיבה, אפילו לא רואים אותך פה שעות של מכינה, אתה איפה? אולי תתגייס וזה, אנחנו מקבלים עליך כסף, אבל סתם, אולי תעשה משהו עם החיים שלך וזה, כמה אתה יכול ולהחליף צעד, אין שום מערכת כזאת שבחור בן 19 לא עושה כלום עם החיים שלו, נו, וזה, יאללה, מיק וקדימה, מיק ואחורה, תעשה משהו. ומתנסים ברום לבבם, כל אחד אומר, אני הרואה ולי נפתחו שערי שמיים, כותב הנודע ביהודה. ולכן, אתה צריך לעבוד. כלומר, האופציה הזאת של אות בתורה, היא מסוכנת. כל אחד יש לו את האות שלו בתורה עכשיו, נו. לא בא ללכת לבית ספר אבא, למה? זה לא האות שלי בתורה עכשיו. איך אתה בונה מדינה גם, איך עובדים? בסדר? אז יש פה משהו מאוד מאוד כנה, אבל פתאום שהדברים הופכים לתורה, למערכת, לקהילה, לשפה, זה מתחיל להיות מסוכן. ולכן אומרים, קודם התפילה, שאני חוזר לרבי מצ'רנוביל, המקום שבו הוא תופס את כל, לא רק את עם ישראל כקהילה, התורה היא הקהילה, היא האלפון של הקהילה שלנו. אין פה מערכת עצמאית. הכל זה קהילה, הכל זה משפחה. ואנחנו אומרים, הרי אני מקבל מצוות עשה של ואהבת לרעך, כי הכל הוא אחדות גמור, כמו התורה שנקראת תורה, בהצטרף כל האותיות כולן. ואף אם רואה בחברו שום דברה, ישנא הרע שבו, אך החלק הקדוש יאהבנו מאוד בנפשו. למה אני אינטרסנט לא לאבד את, את הזולת, כי אז אני פוגם בספר. נכון, יש בורה. אבל אני משאיר את, את החלק הקדוש. זה מה שאני רואה. זה האות בתורה שאני לא מוכן לוותר עליה. כי הבעל שם טוב, נשמתו בגלל זה מרומים, אמר שהצדיק הגמור שאין רע בקרבו, אין רואה שום רע על שום אדם. זה פלא. זה שאתה פתח את החדשות ושמעת, ממנך מטריד, משמאלך מטריד, הצדיק לא שומע את זה. א', הוא מקשיב לכל חי. שם לא מספרים על זה. שם רק יש אדמורים שמחתנים נכדים. זהו. סודר. אה? תעשו ניסיון, אתם תראו הרבה יותר כיף להקשיב לכל ברמה או כל חי. רק תמיד מחתנים נכדים. הרבס, אין כל מיני ברדקים, אין צר... הרבה יותר פשוט. אבל זה ביתר עומק. אך מי שרואה שום רע בחברו, העניין הוא כמו שמסתכל במראה. אם פניו מתונפים, רואה גם כן במראה. ואם פניו נקיים, אינו רואה במראה, שום דופי, כמו שהוא כך רואה. כלומר, מה שאני רואה במרחב החברתי והציבורי, זה כי זה קיים בי, ואני נמצא בהכחשה. כמו שרב נחמן כותב בתורה קופיות זין, שהמקום שלא גוזרים פסק דין מלמעלה על האדם, אלא דואגים שהוא יחתום על זה. אלא מה? עושים לו בתחכום, שואלים אותו על זה שגר ממול, וזה שגר ממול שואלים עליך. אין, לא מוצאים פסק דין, נכון? גם היום בתי משפט הישראלי, מה שהכי מעניין את השופט זה שהוא יודע. ותר לך על הכל, עסקת טיעון, מה שאתה רוצה. אני רוצה שתודה, לא הייתי בסדר. אם הגעתי איתך לזה, אין דין והדיין. אני מוכן למנוע את כל הביזיון של המשפט ולתת עסקת טיעון מופרכת. תגיד בפה מלא, אחר כך יגידו לך, לא, תחתום על זה, חותם על זה. תגיד בקול שלך, בסדר? שאתה עומד מאחורי, שאתה מבין מה קרה. עכשיו, כשאני רואה את הרע במציאות, כשאני רואה את הדופי, זה כי יש לי חיבור לזה. זה שאנחנו רואים, אומר בעל שם טוב, את הקריסה הזאת של הפרנקיסטים, זה כי משהו בתוכנו כבר לא עובד. מה, עכשיו, אני יכול להגיד, בוא נע, מה אתה מתעמם? יש חדשות, רואים את זה פה על... בעיתון. מה אתה מספר לי סיפורים? איך אתם מבינים את זה? מה הבן שם תובע ממני במשל המראה שהפך להיות אחר כך ממש קר נרחב לפעילות פסיכואנליטית? יש לדעתי היום כבר איזה 10 בתי ספר לתורת הנפש מבית הבעל שם טוב. כל אחד לפום דרגה דילי, כולם עובדים כל יום וכל הלילה עם משל המראה. מה זה? איך? מה זה? אין רע אובייקטיבי? מה אתה אומר?
הוא לא מראה שאין
רע
אובייקטיבי.
מה הוא אומר?
אם אתה
רואה
רע, תשנא את הרע, אבל אתה אוהב את
האות של התורה שבתורה. אבל אם פניו נקי, אינו רואה במראה שום דופי, למה?
כן, אבל הוא לא משתמש במשל כמו שמשתמשים בו. אם תקרא שתי שורות אחר כך, הוא אומר... דרך כמוך, כמו שאם ידע בעצמו שום רע, אבל עדיין אינו שונא את עצמו, אז גם אם אתה רואה רע במישהו אחר, אל תשנא.
כלומר... מצד אחד, יש רע, אבל בתוכי יש מערכת שאומרת, אני אוהב את עצמי למרות שאני קצת עצלן, קצת קמצן, קצת בטלן. למה? כי יש לי מערכת איזונים, שזה המתנה, שזה נקרא אדם נורמטיבי. הנורמטיביות אומרת שאני אוהב את עצמי למרות הכל. אדם לא נורמטיבי, זה אדם שלא מוותר לעצמו. אין לו את ה-יה בסדר הפשוט שאנחנו אומרים לעצמנו. לא, לא, בסדר. עכשיו, ביחס לזולת אנחנו הרבה יותר קפדנים, בהחלט. יש משהו הרבה יותר תובעני.
זה הולך שני כיוונים. יש מקומות שאנחנו הרבה יותר קשים לעצמנו.
גם נכון. לכן רב נחמן אומר, לפעמים עדיף כבר שישפטו אותנו מלמעלה ולא מלמטה. כלומר, הילד רוצה שאבא יגיד לו, טוב, אין לך סרט. אחר כך הוא יוכל לריב איתו מקדימה מאחורה, בסוף הכל יסתדר. מאשר שתגיד אתה עונש. אין אמצע. אז הוא יגיד, אין סרט, אבל אין לי מי לריב כבר. זהו, אמר. בסדר, עדיף. כי הלא גם לחברו יש כן חלק אלוה כמו, ויש לו עוד בתורה. והרשעים נפשם מצד הקליפה, לכן דיבורם הוא גם כן קליפות, כי רוב דיבורם ניבול פה או שאר דיבורים כיוצא בו. כלומר, המקום הזה של האות בתורה, של החלק אלוה ממעל, שאני תופס שיש פה איזה מערכת הרבה יותר גדולה, יש פה משפחה. יש פה משפחה של אותיות שנקראת משפחת התורה, וכולנו ייצוגים, כולנו דמויות בעלילה הזאת. וכשאני בעצם אומר לדמות אחת, את לא משחקת יפה, מסתדר בלעדייך, גם אם האקט הזה נכון, פסלתי את כל התורה. ומפה בעצם אנחנו יוצאים למסע בעקבות המשפחתיות החסידית. מה זה משפחה?
מה זה פה האמירה ברשעים נפשם מצד הקליפה? זה החלק שלהם או שזה מעבר לחלק שלהם?
זה אובייקטיבי. הרשעים הם אפילו עוד בתורה אליהם, כאילו...
אבל הוא יעמל, והחסידים הרבה עושים את החילוק הזה, בין המקום של הרוע לבין מומר לתיאבון. בסדר? כלומר, הרשע זה זה שמצר לישראל, שהוא לא חלק מהמשפחה. היהודי הרגיל שיש בו רע, הוא חלק מהמשפחה. אז הבאתי פה כמה מקומות שהוא מביא את משל המראה, שגדולי החסידים בדורות הראשונים מביאים את משל המראה. הנה מקור נוסף מתולדות יעקב יוסף. באור הפסוק, אם לא תדעי לך יפה בנשים, תדעי לך בעקבי אצון, שמעתי בשם מורי. זכרו לחיי עולם הבא, באור משנה, זהו חכם הלומד מכל אדם, על פי משל המסתכל במראה יודע חסרונו, ולכך ברואה חסרון זולתו, יודע שיש בו שמץ מינהו ודברי פי חכם חן. כלומר, אני לעולם, כשאני רואה חסרון בזולת, אני לפני זה צריך לדעת שזה שראיתי, יש את זה בי. זה אגב מתכון מובטח לשלום בית. לפני שאתה מתרסק, על זה שלא עשו לך מרק, או שלא מסודר, על מה גברים נוטים להתעצבן? לא, לא פה, גברים בעולם, כן? גם אנחנו, אבל... תעצור רגע, נכון? אתה עצור, תראה את החיסרון, תראה... תשמץ מזה. כשאתה מסתכל בזולת, לא היית יכול לראות את המציאות הזאת, אם לא היה לך מגע, השקה של חסרונות. ובזה כתבתי באור פסוק, ואהבת לרעך כמוך. באור פסוק, כי תראה, לא תוכל להתעלם. בזה יובן, אם לא תדעי לך, היפה בנשים, צי לך בעקבי הצון. כן? היכולת הזאת לזהות לעולם את החיסרון כחיסרון שנמצא גם בי. עכשיו, זה מייצר מערכת קצת מורכבת, קצת קשה, כי אני אף פעם לא נותן אמון בעצמי. בסדר? זה מציאות, ורואים הרבה, גם אצל רבי נחמן, רגע לפני שאנחנו באים בתביעה למציאות. רק הקדוש ברוך הוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו, רק הוא יכול לדעת את הדברים מתוך עצמם, ולתבוע. אצל האדם שיש לו תביעה אל מערכת מבחוץ, זה תביעה מאוד קשה, כי אתה לעולם לא תוכל להיות האדם הזה מתוכו, לדעת איך זה הוא. ודן את כל האדם, לא נוכל להיות כל האדם הזה. וממילא, אל תדון אותך בכלל, שתגיע למקומו, לעולם לא נגיע למקומו, ולכן ודן את כל האדם, לא רק את המעשה הזה, אלא כל האדם, לקו זכות. אז זה רעיון שיחזור הרבה מאוד אצל הבעל שם טוב, המקום של עם ישראל כיחידה אחת. יחידה אחת. שמעתי בשם אורי כי כללות העולם הם אחדות אחת קומה שלמה, וזה ראש, וזה עין, וזה רגל. כאשר אדם חותך את אחד, יש בשלומי ישראל גם כן שמץ מינהו. כאשר יהיה מוחק ומוחה מה שבידו לשוב אליו, אז בעל כוחו ישוב האדם ההוא גם כן. לכן, זה לא מה אני יכול לעשות כדי שהמצב יהיה טוב. הכל בתוכי. בסדר, יש בזה גם משהו נורא קשה ומתיש. קום להתרסק על אחרים. אתה מדריך בישיבה תיכונית, תפילה על הפנים. האופציה הראשונה זה לתת להם שיחה חוצבת להבות אש. רגע, רגע. איך הם יודעים מה זה תפילה? לא יודעים כלום, מסתכלים עליך. אתה, מה מעניין אותך? כל התפילה, מה מעניין אותך? מסתכל סוף סוף לראות את ההודעות וואטסאפ ששלחו לך. תכלס. תעצור פה. תפתור את המצוקות שלך. אחר כך בכלל אתה תראה במטה פלא, או שכן או שלא, אבל שלב ראשון, שאתה יכול בכלל לגעת בתפילה של מישהו אחר, אם נצייר שזה אפשרי, שזה בכלל שלך. אבל עצם זה שאתה מוטרד מזה שהם לא מתפעלים, ואגב, אני יכול להעיד על עצמי, שכמה פעמים בחיים ראיתי שזה ככה. כלומר, אני מוטרד מהזולת, כי אצלי המערכת לא פתורה. כשהמערכת פתורה, זה עולם אחר. זה עולם אחר.
גם... כשהמערכת פתורה זה לא מטריד אותך, או שהמערכת האחרת מתפקדת?
אני חושב... מה? מה אתה אומר?
זה לא מטריד. למה
דווקא? זה לא מטריד, ואז...
זה צריך לאיים עליך.
אוקיי, זה לא מאיים, זה אולי לא מטריד. יכול להיות שבסופו של דבר, אני אבין, שמו, חבר'ה. בוא נדבר על זה, אבל אני אבוא ממקום אחר לגמרי. מקום שאצלי הדבר הזה פתור. עכשיו תוכלו להגיד לי רגע, זה אומר שאף אחד לא ידבר על תפילה. כן, כי אף אחד לא יכול להגיד, אצלי הסיפור פתור. יכול להיות, לא יודע. זה מה שבעצם אמר רבי משלונים בתחילת הדברים. כן, אם אתה תהיה זה שמאיר, זה מה שהילד שלך גם יהיה. אם אתה תתפלל, אולי הוא יראה פעם מישהו שיתפלל. עכשיו, זה משנה את כל הראש בכלל ביחס לזולת. לכולנו יש דעה על כל דבר שזז. רגע, יש לך פה איזה עבודה. יש לך איזה הזמנה. איך אנחנו יכולים לעבוד עם מציאות קלוקלת? אני רוצה להביא גם סוגיה בגמרא במועד קטן, שקשורה קשר הדוק למה שקורה כל היום סביבנו. האם יכול להיות אשן בלי אש? נכון? מה אתם אומרים? יכול להיות שסתם נפלו עליו? או שאין דבר כזה? המתנחלים אומרים יכול להיות.
מי
על מי לא? החק, האלוף משנה, הרב, המועל, עוד דברים, ראש שאול פנה, ראש הישיבה, השחקן, השר.
לא. אין
אשם בלי אש. אמר לנו פה יהודי רציני, אין אשם בלי אש. אמר לנו יהודי רציני, יש אשם בלי אש. מה אתה אומר?
לפעמים יש אשם בלי אש,
על פי רוב אין אשם בלי אש. אז איך אני יכול לדעת?
אתה רוצה לדעת?
כאילו,
מי
ביקש ממך לדעת? איך אני אתייחס? בכל זאת. מה... אני אגיד לך למה. אם יש אשם בלי אש, אז בוא נעשה מלחמה, נלחם בעוול שעושים לו.
אולי יש
אשם
בלי אש, אלא איפה יש?
מה?
אין לנו גישה, כאילו, אין לנו דרך
לדעת. נכון, זו שאלה...
זה סיפורים כאלה, כאילו...
זו שאלה נורא מטרידה.
שאלה כלפי פנים, כאילו, למה אני חי עם הסיפורים?
כי מישהו בא אומר לי, אתה צריך...
ביאת הערה מקרבך.
או זה, או לקנא לו, שזה מה שעושים לו. תסתכלו בגמרא מצד שמאל, אמר רב ראובן בן איסטרו בילי, אין אדם נחשד בדבר אלא אם כן עשהו. ואם לא עשה כולו עשה מקצתו, ואם לא עשה מקצתו ירער בליבו לעשותו, ואם לא ירער בליבו לעשותו, ראה אחרים שעשו ושמח.
עכשיו פה מאוד נרחב.
עכשיו שימו לב, יש פה ארבע מדרגים. אז המדרג הראשון, תודה. תודה רבה. המדרג הראשון זה... אתה רואה את זה? יש פה עוד אחד אפילו. לא חושדים בבן אדם אם הוא לא עשה. לא סתם נופלים על בן אדם. נכון? אתה בהמשך כבר? רבותיי, לא, זה גמרא להלוכה. זה לא פה מדרש, רק זה גמרא להלכה.
אף אחד לא יוצא זול מהגמרא הזאת.
שנייה, כן, זה גמרא לא משפרת.
להלכה, כשמה... אוקיי, ומה אתה עושה עם החשדות?
שנייה, רגע, נגיע. אם לא עשה מקצתו... הוא אומר לך לא, אם לא עשה כולו, עשה מקצתו. קצת עשית, לא סתם נפלנו עליך. תפסנו אותך עכשיו נוסע על 148 קילומטר. אז אתה אומר, לא, וזה לא שמתי לב, התבלבל לי, הילדה בכתה. עזוב. גם אם לא הגעת 148, 140 הגענו, יאללה, עסקת טיעון, בוא נדבר. אין סתם, לא נופלים על בן אדם סתם. לא, לא עשה מקצתו, ירהר בליבו לעשותו. כלומר, היה לו איזה רצון. והרצון הזה בעצם, הוא נמשך לאש. הוא לא העיז לעשות. הוא נהנה מזה אבל. לא יראה בלבו לעשותו, ראה אחרים שעשו ושמח. אתה לא יכול להגיד שאתה לא בסיפור. לא, אתה עשית, אתה הזדהית, אתה רצית, אתה שמחת. שימו לב, כן? רב ראובן לא מוציא אותו חינם. מה דיב רבי יעקב, ויחפו בני ישראל דברים אשר לא חן על השם אלוהם. נפלו על השם. אומר לו, זה עשו להכעיס. תשמע ויקנול משה מחנה לארון קדוש השם, רב שמואל בר יצחק אמר ולמד שכל אחד קינה לאשתו ממשה. מה זה אומר?
רגע, מה רצו להוכיח מרבי יעקב ש...
שסתם האשימו את השם כל מיני דברים, שלא
היו...
תפלו. כלומר, יכול להיות שסתם המצאות.
זה יפה לקחת פה
כדוגמה
את
הקדוש ברוך
הוא, כן,
להגיד. אחר כך זה לא עובד, לוקחים את משה.
אולי מקצתו אולי.
מקצתו, כן, ואם לא הקדוש ברוך הוא, אופציה ב', משה רבנו. לא הולכים פה על פחות, זה לא הולכים על ח"כים מהליכוד, הולכים פה ישר על הלמעלה. ראש ממשלה, הקדוש ברוך הוא, משה. בסדר? לא, אתה משום שנאה או כאבות. כלומר, למשה יש שונאים, לכן הם תפרו לו עלילה ש... מה טענו כנגדו? ושם באשת איש. תשמע, אמר רבי יוסי, אי חלקי מי שחושנין אותו בדבר ואין בו, ואמר רב פאפה לדידי חשדון ולא אהבה בי. הנה, זה הכי טוב, זה כפרת עוונות זה. נכון? לא. הבקלה דה פסיק, הבקלה דה לא פסיק. אם הכל נפסק, אז מה?
אז זה יכול להיות להכי עשור משום שנאה. אבל אם זה לא נפסק, אז יש בזה
מקצתו. אין נשם בלי אש, אם אין לו שונאים. ואם יש קול שלא פוסק. מדברים, 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 מדברים. צריך פה אש מכמה מוקדים, אתה לא יכול להגיד סתם נפלו עליי.
רגע, מה זה קול שלא פוסק?
הקול,
הטענות.
טענות. מישהו על הסטטוס ירד, אבל עוד מקום, עוד מקום, עוד מקום. פה אני לא יכול להגיד שזה קרה בטעות. ולכן אנחנו נראה גם בבבלי בקידוש דף פא שבדין יכולים להלקות הלא טובה השמועה. בוא 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 בוא, על מה? בוא בוא, תוריד את הגב, תן. על מה בדיוק? שמענו עליך. מה עם מערכת בית הדין? שמועות? מה, יהודים כל הזמן שומעים דברים על יהודים אחרים. לא, לא, לא. אפשר להלקות, הלא טובה השמועה, זה... יש איזה קול שלא פוסק, ככה מאירי מסביר. יש שם איזה משהו שלא פוסק, ולכן אנחנו אומרים, אפשר להלקות. אבל בתנאי שאין לו שונאים מוכרים וידועים. אם יש לו שונאים, אלה רוצים לסגור עסקת חבילה. לכן פוליטיקאי צריך לבדוק את זה. כל הזמן יש לו שונאים, צריך לבדוק האם אנחנו יכולים להאמין לשמועה הזאת. טוב, נחזור לעניין שלנו. המקום הזה שכאשר אדם חותך חטא, יש בשלומי ישראל גם כן שמץ מינהו, כי אין פה מרחב נקי. אין, אם משהו, אני רואה את החטא, זה נוגע לי, יש פה אחדות אחת, משמע שיש לי זיקה לאותו מעשה. פתאום זה משנה את כל התביעה שלנו מהמציאות. רגע, תעצור. הכל זה עבודה שלך פנימית. למה? כי האות שלך בתורה. היא כבר מתוקנת, היא מסודרת.
זה גם אומר משהו על האפשרות לניתוק. זה לא יעבוד אם זה קיים בי. אני יכול, יש שאני מזהה משהו, שאני אומר שהוא לא טוב. אני יכול, אם אני הולך רגע לפרנציסטים, לא משנה. אני יכול להגיד שאני חותך, אבל אם יש משהו שהוא עצמי, הוא קיים, כאילו בי או לא...
אז זה לא יעזור כלום.
זה לא יעזור, אז זה יופיע במקום.
נכון, נכון. ולכן, אז מה אם חתכת? במקום לראות מה אתה יכול לעשות עם זה, איך אתה יכול לעבוד עם זה, אתה חותך. עכשיו, זה מטיל המון המון עבודה על האדם.
ומה
אם הלאכיס? אם... כן. הרי מה שהוא אומר לו פה, משום שנאה הוא דאבוד. אתם להכיס הוא דאבוד, כלומר...
או שיש מישהו רוצה לעשות דווקא?
דווקא, זה המקום של, כן, של השונא. אבל כשיש איזה קול שלא פוסק, אני יכול פחות לתפוס את זה. פחות לתפוס את זה שיש פה... שיש פה איזה משהו אקראי, יש פה משהו מכוון. עכשיו, זה מקרין על הרבה מאוד נגזרות, כן? האם אני יכול להאמין לקול הזה שיצא עליו? האם אני יכול להאמין? או שאני לא צריך להאמין? ואנחנו נראה דבר מאוד מעניין בהלכה, שהדבר היחיד שאדם לא צריך למחול לחברו, זה אם הוא הוציא עליו דיבה. אין, סליחה, סליחה, סליחה. אומרת הגמורה בירושלמי, רב אמר אדם ששרח לחברו וביקש ממנו ולא קיבלו, יעשה שורת בני אדם ויפייסנו. ואחר כך הוא חייב. אמר רבי יסה, עד דתימר שלא הוציא לו שם רע, אבל הוציא לו שם רע, אין לו מחילה. וגם מרן פוסק את זה בשולחן ערוך, שאין מחילה אם הוא חשד בו ואין לו. זהו, יש פה מציאות. כלומר, החשד הזה הוא לא חשד בטעות. אם יש קול שלא פוסק, אם יש פה מציאות כזאת, משמע שיש פה איזה הוויה. לא נפלו עליך סתם. ואני חוזר לעניין שלנו, התפיסה שאנחנו מתפקדים כגוף אחד, כאיבר אחד, שהפרנקיסטים בעצם עוזבים את עם ישראל, זה נוגע לכל אחד ואחד מהיהודים, מהמשפחה, כי בעצם שיקוף שלי עצמי. זה לא הם ואנחנו. הם שיקוף. בזה הרגע שמעתי את הקרקע לחרדיות, שמדברת בשפה של הם ואנחנו, לא, זה הסיפור שלנו. אתה הסיפור שלי, אתה הסיכוי שלי. עכשיו בוא נראה איך אנחנו עובדים. בסדר, זה לא, הנה תראה כמה החינוך החילוני גרוע, תראה כמה אצלם יש ואצלנו אין, זהר זהר. תוך רגע הכל מתהפך עליך, תעצור מהר אבל. בסדר? מי שלא עצר מקבל את זה באפוק. אם אתה רואה בחינוך השני, אתה אומר, אתה מחוסה, אתה 100%. תראה איך אתה, איך אתה פועל את הכנת שלך לפני שאתה בא בהפרחת סיסמאות ועושה אצבע בעין של השני. אם אתה נקי לגמרי, בוא תרתם, תעזור. אבל זה לא הם ואנחנו. אנחנו פה גוף אחד. זה לא היד שלא קיבלה מכה, אומרת ליד שקיבלה מכה, אונה, קיבלת. זה מרכז עצבים אחד. זה מעניין עד כמה באמת יש זיקה בנקודה ההיסטורית הזאת. אני חושב שזה מאוד, זה מתפקד כאחד האירועים שהכי השפיעו על הבעל שם טוב. בכל זאת, זה אירוע טרגי, זה אירוע שאין דומה לו. ולכן, אולי כל תפיסת אהבת ישראל, החישב מחשבות לבל דידך ממנו נידך, הכל נובע מהאיבר הזה שנשמעת. פתאום הוא מייצר תפיסה שנובעת מתוך המציאות של אנחנו אורגן אחד, גוף אחד, שאמור לתפקד גם כגוף. אבל זה לא שאני מחוסה ואני אומר, תראה כמה מעט נקודות יש לך במשחק. הכל בעצם זה שיקופים שלי עצמי. עכשיו זה מייצר מצד אחד אובססיביות, כי תמיד אני אהיה מוטרד. כן? אין שום... זה לא אני נקי. אבל למה יש בו כאבים, והכאבים פתאום נוגעים לי מצד שני. יש בזה גישה הרבה יותר הרמונית. יש פה מערכת אחת, הזולת הוא לא מושא לרכילות וללשון הרע, שמעת מה קרה לו. איך אני עובד עם זה? איפה אני יכול להגיד, ניקיתי מאבוני? זה הסיפור שסיפרתי כמה פעמים מרב אושר ורב גדליה קניג. כלומר, לא שאני מחוסה, אלא איפה אני? שבו... תניח לרגע את התאווה הזאת, יש אנשים שצריכים להתפרנס מזה, תשאיר להם, יש פרקליטות, יש שטרה. אתה לא מתפרנס. אתה בעצם מגן על עצמך כשהוא נפל. אתה אומר, אוקיי, אני לא נפלתי. לא. זה שיש פה שניות בין שנינו. כשאנחנו אותו אחד, אז אני כואב את הכאב הזה אולי יותר ממה שהוא כואב. רבושר
זה דוגמה קיצונית.
איך?
רבושר זה דוגמה קיצונית.
מאוד.
הוא נשם את זה.
רבושר זה העיקר שלו, זה... זה כל הזמן התפיסה שזה הסיפור שלי. אני לא יכול, כן, שאחד החסידים שלו סיפר לי שהיו חוזרים מהכותל והוא היה בן 90. כל פעם הוא היה אומר, לא חותך הוגה, והוא היה אומר, אושר בגיל 90 עדיין רוצה להתקמצן, לתת שליש פרוסה. בגיל 90. עכשיו, אתה לא אמור לגלות את זה, אתה אמור למכור לנו שאתה מלאך, נכון? אתה, מה פתאום, לא, בוא, תשאל לי במיטה, בוא, אני אשאל בחוץ. אושר בגיל 90 עדיין נאבק, הוא עדיין רוצה לתת שליש. זה דבר. ולהבין שאני פה לא מחוסה משום דבר. אז אם הצלחתי, לא ליפול, נו. זה הופך לנו את כל המערכת הזאת שאנחנו רוכבים על הנפילות של הזולת, וככה אנחנו מכוננים את האגו שלנו כמוגנים, כקיימים, כנצחיים. להפך.
זה אמור לעורר בנו חמלה.
גם חמלה וגם בעצם עבודה.
החמלה זה גם עדיין זיהוי שזהו.
שזהו.
אבל זה היה יכול לקרות לי. החמלה ש...
זה קרה לי. זה קרה לי. בסדר? זה מה שרב אושר מלמד אותנו.
זה קרה לי.
לא שזה היה יכול להיות אני, אלא...
זה אני. זה אני. זה אני. זה אני. אם את רוצה, אני אקרא לך דברים.
זה מטלטל הזיהוי הזה.
מאוד, מאוד. זה הפוך מכל מה שלמדנו. הפוך מכל מה שלמדנו. שאני... פעם ראשונה פגשתי את התפיסה הזאת של רבו שאמרתי 15 שנה במרכז הרב וזה הכי הפוך מה שלמדתי. אני עכשיו אקרא לכם דברים, יש כמה חוברות שלהם שיצאו, זה לא מסתובב כל כך, אני היה לי הרבה מאמץ למצוא את זה, אבל אני אקרא לכם.
כולה אומר דוד חטא אנואל התואלה, אנחנו חטאנו.
כן. הרי האדם נוכח לפי כישלונותיו, מי שרוצה, יש בספר מי שנפלה עליו מפולת, קצת מהצבוע שלו, אינו יכול להוציא אף אגה מפיו. אתה כבר בטוח שאתה נותן דרשות, בוא נדבר על הטרדות בחברה הדתית. רגע, בוא נדבר עליך. יום עיון עליך. תן, אני אביא טובי המרצים. אחד התקשר אליי, אמר ככה, אומר, אנחנו עושים יום, מה קורה היום? בישיבות ואולפנות, אולי אתה רוצה לדבר? אמרתי, אני מוכן לדבר, שיום העיון זה או אני הנושא או אתה הנושא. תאמין לי, שנינו לא רוצים שאנחנו הנושא נהיה. שלום ולהתראות, אה? הוא מחוסה, הוא רק צריך למלא את יום העיון, נכון? הוא מקבל כסף לפי כמה אנשים באו. מה זה? הרי האדם נוכח כי לפי כישלונותיו אינו יכול להוציא יפה גם מפיו. איך אתה יכול בכלל לדבר? פצע וחבורה עם אטום בבשרי. ורק השם יתברך נותן לו את הדיבורים. וזה גילוי שכינה אצל האדם. כשמתבונן בזה יכול לומר, מבשרי חזה אלוה, היינו מזה שאין מתום בבשרי, אני רואה את יוצרי, שהוא תומך בי על כל צד ושעל, וכשמגיע האדם להשגה הזה, הוא מלא תהילה ליוצרו, ועל כל נשימה ונשימה תעלה לי. אם בכל זאת אני מצליח לדבר ולהתפלל, זה ממך. כי בעצם אין לי שום סיכוי לדבר. אין לי שום סיבה לדבר. זה הופך הכל, זה לא אני אשלם, ואז איך זה קרה.
מי כותב את זה?
זה רב אושר פרוינד. רב אושר היה אדם מיוחד מאוד, נדיר מאוד. עמידה בלי זיופים. בלי זיופים, מה שהוא קרא ללא קבלת שוחד. חדות נפטר לפני 14 שנה ביום כיפור. 15? כן. בלי קבלת שוחד. יש את הסיפור שאני אוהב לספר על הרבי מסדמר שבא לפגוש אותו. לא סיפרתי? שאמרו לו, הרבי מסדמר, כן, עם הגופייה. אמרו לו, יש בירושלים עמוד התורה, עמוד העבודה, עמוד גמילות חסדים, כולם היו באותה כיתה. עמוד התורה זה רב שלמה זלמן. עמוד העבודה, אני חושב, זה אמרו הרב רבינוביץ', ועמוד גמילות חסדים זה רבי אושר. אז אמרנו, אני רוצה לפגוש אותם. טוב, פעם באה בירושלים, לא אומרים לא לסדמר רבי. סידור פגישה עם רב אושר. רב אושר גר בחוב יהודה הנשיא, בטורים. אז הוא אמר לאחד החבר'ה, לך שם למעלה, תקנה לי חליפה של דיאדורה. כזה מכנס אדום, גופייה אדומה, כתוב פה 8. ומה זאת, רב אושר יהודי, צאצא ישיר של יהודי הקדוש, כן? יהודי חסידי, ירושלמי. הרבי מסדמר בטור שפגוש אותו עם שטריימל ופסים. נכנס, הוא שולח כמה משמשים שיגידו שם לצ'למר הזה הסטמה רבי הגיע. פותחים, רואים יהודי, אוכל גרעינים עם גופייה, זקן לבן, גופייה ומכנס קצר אדום. דיאדורה, קנה בבזר שטראוס ב-29.90. קצת קטן עליו, כי לא היה בדיוק במידה, הוא לא יודע. הם יוצאים החוצה בבעתה, והרבי שואל, נו נו. ואז הם מספרים לו, אז הוא אומר, לא שנורא, אני לא מקבל. מה אתם מספרו לי, זה כל העולם מדברים רב אושר, ואתה תמכור לי שהולך עם גופייה של דיאדורה, מפצח גרעינים? לא מקבל. אז הוא אומר, קורא לארבעה משמשים, בסדר, זה הרבי מסטמר, זה כל עון של העולם שלו, הוא חסידות הכי עשירה בעולם. מכנסים פנימה אל הקודש, מכנסים אל הקודש, רואים זקן עם חליפה דיאדורה. מסתכל, הוא צועק, שד! ובורח. אחר כך אמרו לרב אושר, מה עשית? לא, הוא לא רוצה לפגוש אותי. צריך לפגוש דמיון. צריך לפגוש דמיון. הוא גם, הוא היה מספר, סיפר שפעם אחת, הוא אמר...
את הטייטל.
רוצה את הטייטל, נכון? לפגוש את האדמו"ר הגדול. הוא לא רוצה, הוא לא עניין. בוא תפגוש אותי, אני עם חליפת דיאדורה המפצח. רוצה או לא? אתה לא רוצה, נכון? אתה רוצה את הסטייל, אתה רוצה את השטריימל, אתה רוצה את המפורסם של שקר שאתה מדמיין. את זה אני לא נותן לך. תספר לך עולם, אני אעשה לעצמי ביזיון, לא נותן לך. אה? זה האדם שכולם שחררו לפתחו, הוא מחכה עם חליפת דיאל, הוא בפנים, גופייה, קצר. בסדר? אדום, 8. מבזר שטראוס. אה, אתה לא יכול להכיל את זה. אה, בן 90. עכשיו, שאתה עובד עם זה, אני שמעתי גם אחד התלמידים הקרובים שלו שסיפר שפעם אחת הוא בא, הם באו אליו והיה איזה רבי שרצה להיכנס אליו. אז הוא אמר, שמע, אין בעיה, אבל אצלי אני חבל לי לבזבז את הזמן על צדיקים. פה רק רשועים באים. עכשיו תראו איזה גאונות, איך הוא מלכד אותו. מה הוא יעשה? הוא מת לפגוש את רב אושר. עכשיו, מה הוא יעשה? מספרים שהרבי הזה היה בא כל לילה לחצר ובורח.
לא
יכל
להודות
שהוא רשע. הוא צדיק. הוא צדיק, מה? אבל הוא רוצה לפגוש את רבי... אז מה, הוא יעשה את זה? הוא לא יכול. מה הוא יעשה עכשיו? כל פעם היה הולך. בסדר, זה מערכת שלמה, אם אתם רוצים, זה שווה אפילו ללמוד פה את הספרים שלו. זה הופך את כל הראש. זה מסוכן גם. כי זה מייצר משהו בלתי אמצעי עם המציאות. כאילו, אין מקום למריחות, אין מקום ליד. חד מאוד, מדויק מאוד. אין מתום בבשרים מפני זעמך. אני לא מספר סיפורים. אני הרגשתי שפעם ראשונה שפגשתי אותו, שאיפה שרב צדוק סיים, שם הוא מתחיל. בוא דבר איתנו. בסדר, רב צדוק, יש לו כל יותר כולה. טאק. חד. לא, לא, לא מסתובב. טוב, אפשר לעשות אולי, לפני בעל שם, טוב, תמיד נקרא איזה מכתב שלו, משהו ו... טוב, נסיים בדברים מהבני שכר. גם סביב המראה. אגב, אפרש עוד פירוש, כאשר נדקדק בחפל לשון הוכיח, תוכיח על פי מה זה מקובל בידינו מעט תלמידי הבשט. אפילו הצדיק שרואה איזה עבירה באיזה אדם, הנה זה ודאי אינו במקרה. ולמה הזמין השם יתברך אשר הוא יראה אותה עבירה? על כוכך שיש בידו גם שם עצמה מדוגמת אותה עבירה והראו מן השמיים כדי שיפשפש במעשיו. הביאו לך את זה, למה? זה רמז. זה רמז. אם אתה לא היית בסיפור, לא היית שומע על זה. היית כמו החייל היפני שעד 73 חשב שעדיין יש מלחמה. הוא לא ידע שנגמרה. אתה לא היית יודע מכל מה שקורה. זה שאתה יודע, זה שאתה מוטרד מזה, בוא נגיד ככה, זה שאתה מוטרד מזה. יש בך שמץ. במקום לדבר עכשיו על אחרים, תתחיל לעבוד. 80-90 שנה אתה כבר מחוץ, אתה בתחנה הבאה, תעבוד עכשיו. וסיפר מתלמידי הבש שהראה שראה באחד שחילל שבת בפרסיה, ועמד משתומם, למה הראו כזאת? הבשט, הוא פשפש במעשיו דל כוח אחרי שבידו אבון כזה, פשפש ומצא ששמע מקרוב זילות עד תלמיד חכם, זה נקרא שבת, ושתק. לא אמרנו לך אותו דבר. בדקות.
מן.
אבל תתחיל לעבוד, החיים זה לא... הצגה, שכולם שחקנים ואתה הצופה. לא, בדיוק הפוך. אם הצלחנו להעביר לך, אומר הבעל שם טוב לתלמידים, שההצגה הפוכה, לא, אתה לא צוחק עם כולם על האחרים, צוחקים עליך. איך ג'ון דן, המשורר האנגלי, מהמאה ה-17, אמר לה, מי צלצלו הפעמונים? לך הם צלצלו. דברים עליך. לא, אני לא חיללתי שבת. זלזלת בתלמיד חכם, שנקרא שבת. היית שותף. בסדר, פגמת פה בהוויה של קודש, של ספירת יסוד. כן, השבת שהרי אורה מסביר שזה ספירת היסוד. כלומר, הזכור ושמור, הוא מסביר בפרק שני. אנחנו רגילים שזה מלכות, לא. זכור ושמור. זכור זה בחינת יסוד. שמור זה בחינת מלכות. לכן יש לנו, כי היא מקור הברכה, זה היסוד, ואז יש לנו את השבת הנוסף. אתה היית שותף לעוול. בקטן, בגדול.
מה רצית להגיד עם שמור וזכור?
שמור וזכור... שהצדיק נקרא... שהצדיק הוא... שהשבת היא היסוד, היא לא רק המלכות. בסדר? כלומר, יש פה...
אתה אומר זה בהקשר הזה כי...
יסוד זה צדיק.
היסוד זה הצדיק. אתה השתמשת בצדיק. אתה ביזית את השבת. המשכיל להתבונן לכם בכל העניינים, הקדוש ברוך הוא מנקתק עם חסידיו, ולפי זה יתפרש הכתוב, הוכיח תוכיח את עמיתך, היינו שתהיה גם אתה מוכיח, כאשר תוכיח את עמיתך, תפשוש במעשיך ולא תישא עליו חטא. צונו לומר, לא תישא את החטא רק עליו. אבל תבין אשר גם אתה מצטרף לתוכחה, ותפשוש במעשיך ותשוב אל השם כמור, תזכו שניכם לחיי העולם הבא, לחיי העולם בזה ובבא. עכשיו תראו איזה יופי. לא רק הוכיח תוכיח, עכשיו מה זה הוכחה? הוכחה זה לא רק שאני הולך לזה שמדברים עליו, ואני אומר לו, תגיד, אין לך בושה אתה? אני, יש לי הרבה יותר פסון. אני אומר, אין בושה, אני אומר לחברים, אפילו אני לא אומר לו. אם הייתי אומר לו, היה נוצר איזה עימות, לא, אני הרבה יותר מסודר. אני סתם מתכלס בו. אומר לו, תהיה אתה מוכיח כאשר תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא, לא תישא את החטא רק עליו. לא תישא לבד, תישא את זה גם עליך, זה ההוכחה. תראו את הגאונות של המדרש, של הבני יששכר. מה זה הוכיח תוכיח את עמיתך? תגלה שהעת עמיתך בתוכך. זה לא תיסע עליו חטא, לא תתרסק עליו, זה לא יעזור כלום. זה שאתה בשבת רואה מישהו שנוסע ואתה זורק עליו אבן, זה כי בתוכך השבת לא סגורה. אתה רק רוצה לנסוע. אז איך אתה פותר לעצמך את המצוקה? אתה זורק עליו אבן על עצמך. פותר לעצמך את המצוקות שלך קודם. תראה מה זה שבת בשבילך, מה זה מסירות נפש. מה זה, אז תתענג על הווי אלוהיך. שיהיה לך את התענוג הזה, אתה לא תהיה מוטרד מזה שהוא נוסע. אז טוב, זה נגזרת, אני חושב, לכמה הבעל שם טוב לוקח את הזולת כחלק מההיות שלי עצמי. אין זולת שהוא במרחב משוחרר, עצמאי, לא תלוי בקשור בי. הכל בעצם מאוחד ופתוח אחד בתוך השני, ועם מילא אנחנו מקבלים פה גם מערכת נורא נורא אינטנסיבית של חיים, שהופכת את ההצגה על פיה, אני השחקן הראשי, הצגת יחיד של כל אחד. שכשאני אשתכנע שאני השחקן, מילא יתברר שכולם יחד איתי בהצגה הזאת. אבל אין הצגה שאני משוחרר ממנה. אין הצגה שאני בא ויושב ונהנה לזרוק קליפות גרעינים. אין חיה כזאת. ולכן זה תביעה כל הזמן ממני לבלתי נידח ממנו נידח. אבל הנידח בתוכי. אין מערכת שאני יכול לדבר עליה של אני מסודר. זה אין.
זה ריאלי שאני השחקן הראשי.
לגמרי. וזה... עכשיו, מבחינה זאת הרבה יותר פשוט להגיד, עזוב, זה הסיפור שלו. עכשיו נצטרך באמת ללכת עם זה, איפה העולם הזה של החסידות שהפכה להיות המתנגדת הגדולה לציונות ולכל התנועות הפנים יהודיות שלא עמדו בתוך הגבולות גזרה של החסידות. בסדר? אנחנו נצטרך לבדוק איפה זה מגיע גם בהמשך. אבל זה הבסיס של המושפעות או הרעיון החסידי שנוצר מהכאב שהבעל שם טוב שומע את יללת השכינה על השבתאי. זהו, נאחל ששבת שלום. זה עבודה. זה עבודה. זה אפילו נשים נפשנו בכפינו בישיבת הסדנאות, ותלכו עם זה. נסו להביא משהו לשבוע הבא. אני אשמח שבאמת תציעו את זה. תביא משהו. לא בכוח, כן, אני לא אגיד לך, נו, תגיד משהו, אבל אם אתה מוכן...
איזה
הגרויסגליק. אה? כן, לא איזה הגרויסגליק. חידוש, קטן, משהו, תבריח לנו במסעית. לראות איך אני עובד עם זה, ממש שבוע, ממש שבוע, מי שרוצה יעבוד על זה. אפשר עם הבן או בת זוג, אפשר עם חבר, אפשר עם ההורים, ההורים זה הכי קשה, תדעו. זה לא עושה את החיים קלים, אבל זה הזמן, זה החורף.
יש תרגילים מבנים.
כן? נו, תלמד אותנו. תלמד.
על רגל אחת?
כן.
אוקיי, יש תרגיל שאם מישהו מכניס אותך,
כן.
אז יש כאילו שאלה מבנה. כמה שאלות שלאט לאט עופות את השאלה. כלומר, אם למשל הוא היה חוזר בתשובה ומתמש בכוחות שלו לטובה. זה כאילו תרגיל כזה שפתאום...
אבל איך אני כאילו מחזיר את המקום שלו למקום שלי גם? זה המאיים. אתה מציג דרך שאומרת, אוקיי, בוא אני אכבד אותו, יש לו מצוקות משלו. זה כאילו התנועה הפסיכואנליטית הרגילה. פה הוא אומר לך יותר מזה.
המצוקות שלו זה המצוקות שלך.
שלי! בסדר? אני מתרסק עליו כי אין לי כוח להתרסק עליי. ואז
יש את הסכנה של האשמה עצמית
בשיפוט
עצמי.
בסדר.
השאלה
היא כזאת. נכון, נכון, ואז יהיה לנו רש פי בית של רב נחמן, נעבוד עם זה.
אם היה לי 2% מהתכונה החיובית
שיש,
איפה זה היה שם אותי בחיים?
אה, אז אתה כבר בשלב הבא, אתה בשלב של שבוע הבא של הרש פי בית. בוא נרשפב אותו. נכון, 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 נכון. אבל זה כאילו, השלב הראשון זה להסכים למלכד את עצמי. שזה אחד הדברים הכי קשים. אני יכול בזה נסיים.
זה, בתודעה כזאת, אנשים לא פותחים את הפה.
ואת הרדיו.
לא.
לא, מה שסער אומר, זה אומר, רגע, רגע. אתה פה רומס את האנשים?
אני לוקח את זה למקום... אני לא מביא את זה כטרוניה, כביקורת, כי מבחינתי שלא יפתחו את הפה. אבל כאילו זה מציב מול... רגע לפני שאתה אומר משהו למישהו, זה מציב לך כזאת תאום, שאתה אומר רגע?
אל תפתח את הפה, אז אולי...
אני הולך
לפה... כל מה שתגיד, אתה יודע שהוא מספר לך סיפור על עצמך, יש לך פחות על עבודה.
לא, אני, עזוב, שאחרים יגיעו עליי, בסדר, אני צריך לזה, אבל אני, אם אני עכשיו רוצה, אני רואה משהו, אני אומר גם לפתוח את הרדיו, בסדר? זה בכלל כאילו זרק אותי שזה כאילו, היום זה הכל כאילו המוני, זה רק אומר כאילו כמה זה, כאילו, אם אנחנו משתמשים בנוסחה הזאת, זה רק אומר כמה התאום הזאת היא נמצאת בכל מקום, וככל שמדברים על זה יותר, אז וואלה.
זה לא אסון.
לא, הוא לא, הוא לא, כן, כן. בדיוק אתמול ראיתי סיפור על החפץ חיים, שאכל בא לדבר איתו, אז החפץ חיים החזיק את הזקן, הוא אמר, 60 שנה לא הסתבך אף דיבור של לשון הרע פה בשערות האלה. תמשיך לי, תן לי להמשיך לעוד 60 שנה. אתה יכול להגיד דבר כזה, 60 שנה הוא החזיק את הזקן, הוא אמר, אף דיבור של לשון הרע לא הסתבך פה בשערות. איך עובדים? רק ככה. כי מה, למה אני מדבר לשון הרע? למה זה הספורט היהודי הכי נפוץ בעולם? כי זה מציל אותי מלעבוד. הוא נפל, הוא נפל, הוא נפל. תראה איזה כיף להקשיב לרדיו. זה הפתרון לשלום בית של כולם. יושבים, מסתכלים, הוא נפל, תתלו, פוסה.
תדבר לפוליטיקה, מה יהיה עם זה? מה זה?
תתחיל לעבוד. בסדר? תתחיל לעבוד. זה מרסק, זה משנה את כל התפיסה. זה לא מה קורה בציבור, בזה, מה קורה עם הרבנים, אם אתה תלוף, תעבוד. בסדר, הכל חוזר עליך, מה שאומרים הילדים.
טוב,
זו
תודעת חיים שעלולה להיות מאוד מציפה אינטנסיבית ברמה ש...
כן, אבל אני חושב שבאיזשהו שלב אתה כבר הרבה פחות מוטרד מכל מה שקורה.
באמת זה
לא מעניין. כאילו הפוקוס הולך להיות...
תודה שלי!
אני לא אומר על העניין, אני אומר אבל על הסכנה של האינטנסיביות
נכון. אבל
אנחנו... באינטנסיביות של היעדר כלים כבר.
כן, אבל תחשוב שגם אנחנו מוצפים, אתה פותח חדשות, אתה מוצף.
ברור.
אלא מה, אתה בונה את עצמך על האחרים. הוא אומר לך, עזוב, ככה זה הפוך. מדברים עליך, כל ישראל מירושלים עד שעה 5, מלאכי חזקיה זה עליי. לא בטוח שאני רוצה לשמוע את זה עכשיו. אז תחבא. אם אין לך כלים, אל תתעסק. אם יש לך כלים ואתה הקשבת על סוף החדשות כל ישראל, תתחיל לעבוד. בסדר? אירון, מזה אי אפשר להימלט. שמעת מה קרה להוא? אז אתה אומר, לא שמעתי, כי אני מספיק, יש לי עבודה, אני לא צריך לשמוע עוד. מספיק. יש לי עכשיו לחודש הקרוב, אני מוצף בעבודות. לא לוקח עוד יציקה. שלום.
שאפשר, אני לא עבדתי מספיק, תן לי
איזה
סיפור טוב
עליו. כן, אתה פותח, דאגנו לך. כן, קצת גנבות, קצת גילוי הריות, קצת שפיכוס דומים, אתה מסודר. יאללה, עוד חודש.
נימה אופטימית זו,
נתחיל לעבוד. שכוח.
יש לך כתבים של רושם? כאילו, רק המכתבים? שיש לך עוד דברים יותר...
מה שהם הביאו לי, יש כמה חובות.